אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
בסדר, גמור. סוף סוף חזרנו מחול.
כן, כן, חזרת שזוף או ורוד?
שזוף, שזוף. אני מקווה. גם אתה קיבלת שזוף.
טוב, אתה היית קרוב לשמש על הערים.
נכון. טוב, אז באמת נתחיל קצת ככה את הפודקאסט, נספר איפה היינו. אגב, יש לי גם איזה סיפור מצחיק. טוב, אז אני הייתי בחופשה עם המשפחה, אבל בחרתי יד הפעם יחסית, אתה יודע, קרוב לספורט אפשר להגיד, בגן העדן של הארצי שטח, יצא להיות בשמוני, שזה יוצא צפון צרפת, אלפים צרפתים. שמע, זה באמת גן עדן לארצי שטח. אתה יודע, אתה מסתובב ברחובות, אני חושב 80% מהאנשים מסתובבים לך עם שקיות שתייה. Okay. אנשים סתם שמסתובבים ברחוב מסתובבים עם שקיות שתייה. בחיים לא ידעתי שזה כל כך פופולרי להסתובב עם שקית שתייה, אתה יודע, מלא מותגים. שמע, יצא לי לרוץ שם גם פעמים. אנחנו אולי נדבר על זה עוד בפודקאסט בהמשך, אבל שמע, עליות, אתה יודע, הרבה פעמים גם סיפרת לי, אני זוכר שהיית באולטרה בשוויץ בעבר, וסיפרת לי כמה עליות הן לא מה שאנחנו מכירים. אז זה ממש, הבנתי על מה אתה מדבר, אתה יודע, זה משהו שונה לגמרי, ו... באמת חזרתי משם באמת בהבנה שבאמת מי שמתאמן בצורה כזאת בכאלה תוואי שטח, שמע, זה משהו אחר לגמרי. אתה יודע, אני כל כך רגיל לרוץ בים במישור, ופתאום לראות את הדברים האלה, שזה גבוהים מטורפים, אתה יודע, בריצה אתה יכול לעלות איזה 600-700 מטר. לפעמים קשה לי אפילו לקרוא את זה לריצה, כי אתה יודע, כי השיפועים כל כך תלולים.
כן.
שצריך אולי מקלות אפילו, אבל עדיין, בסופו של דבר, אתה יודע, מאמץ כזה, אם אתה מתאמן ככה באזורים כאלה, וואו, אתה יודע, זה...
כמה פעמים רצת שם?
יצא לי איזה 7 פעמים אולי לרוץ. הייתי איזה 16 יום סך הכל.
כן.
יצא לי לרוץ שם בכל מיני מקומות.
כאילו כביש, שטח, גם וגם.
לרוב, אני אגיד לך, להגיע לכזה מקום ולא רוצה רק בכביש, זה מבאס. מצד שני, שמע, השטח שם, מחסל אותך. אתה כן. עולה את העליות האלה, אחרי אימון כזה, אתה צריך להתאושש, הרגליים שלך שבורות, זה לא משהו רגיל. אז את האימונים היותר קלים, רצתי בכביש, אתה יודע, כן. במסלול קצת יותר רגיל, אין הרבה כאלה. הרוב כאילו, וגם אתה יודע, אתה רוצה לריצות, הדברים הזויים, אני חושב, אגב, הייתי יוצא שם, אתה יודע, אני בא לטייל עם המשפחה בסופו של דבר, אני יוצא מין טיולי כוכב כאלה, כל מיני מקומות, אז אני קם מוקדם, ואני רוצה לרוץ מוקדם. שם בדרך כלל האירופאים פחות רגילים לזה, הם בדרך כלל יוצאים יותר מאוחר. אבל אתה יודע, אני רוצה באיזה 6 בבוקר לרוץ, ועדיין קצת חושך, אני נכנס לאיזה עמוק לאיזשהו יער באיזשהם עליות, פתאום משום מקום, אתה יודע, יוצא לי שם בן אדם שגם הולך בשעות כאלה, וגם לא נהיה ספורטאי בכלל, וכל מיני, אתה לא רגיל לראות דברים כאלה פה, אתה יודע, כל מיני קצת מפחיד, אבל תופעות שפחות אתה רגיל לראות פה. אבל שמע, זה כיף גדול.
מה היה הגובה שהייתם בו? זה היה גבוה?
הגובה עצמו, אני לא חושב, זה מעל 2,000 מטר, אני חושב.
ישנתם כאילו 2,000?
משהו בסגנון.
כן, זה גבוה, זה כבר...
אולי קצת פחות, כן. אבל עדיין לא מורגש שם חוסר אוויר, אבל כשאתה עולה על המון בלנד, שזה הר שנמצא שם, שם אתה ממש, אתה מרגיש את החוסר אוויר, ואמרתי, וואו, אוקיי. גם לפעמים מדברים לך על אימוני גובה, אתה יודע, בטח מי שפה רצה אולטרה, וזה שהיו בתחרויות האלה בשבילהם, אתה יודע, זה ברור מאליו שזה ככה, אבל באמת שאתה עולה לגובה כזה, אני אישית הרגשתי את הקושי בנשימה, ואני רק עולה מדרגות שם, עולה איזשהו, אתה יודע, אתה עולה מאיזשהו רחבל, איזושהי מין תצפית כזאת, ואני ממש הרגשתי את הקושי הזה, ואני אומר, וואו, אם אני חושב גם צריך לרוץ במזג האוויר כזה,
כן.
שמע, זה מאתגר, ו... אבל כמו כל דבר, זה משהו שאתה מתרגל אליו, דעתי, ואנחנו יודעים שזה משהו...
זה גם משהו מאוד אישי וגנטי, ההתמודדות עם גובה. גם יש עניין של הסתגלות ועיקלום לגובה, כן.
כן. ועוד דבר שאני כן צריך להגיד, אני חושב שהריצה הראשונה שעשיתי שם, אתה יודע, מרוב השיפועים ועליות, זה נראה לי, אתה יודע, הרגשתי אחרי זה בחוסל, אבל איכשהו, אתה יודע, מריצה לריצה שאתה עושה גם בתנאי שטח כאלה, פתאום אתה גם מריש הרבה יותר טוב. אתה גם מתאקלם לרוץ אתה יודע, בשיפועים האלה, ופתאום גם המהירות עולה, וגם אתה מרגיש הרבה יותר טוב. אז בסוף הדבר, כל דבר כזה, גם, אתה יודע, הגוף מתרגל לזה.
כן.
זה גם משהו ש... שמתי לב. סתם סיפור מצחיק. יצא לנו להיות שם באיזה עיירה ליד, הנשיא קוראים לזה. היינו שם כמה ימים. אתה מכיר את העיירות האלה שיש לך עיר עתיקה באמצע, ואתה מטייל מהעיר עתיקה, והעיר עתיקה מה זה צפופה? אתה יודע, כן. קושי יכול לזוז מרוב שזה מפוצץ אנשים. אתה יודע, טיילנו שם, ואני רואה שם לפעמים רצים, אנשים שרצים שם בפנים, ואני אומר לעצמי, מי זה אנשים ש... איך אתה יכול לרוץ פה? למה להזזל שתרצה להיכנס לרוץ במקום כזה, שאתה בקושי יכול, אתה יודע, אתה חייב להידחף בין אנשים, אתה מזיע, אתה עובר בין אנשים, אתה עוד נוגע בהם.
נשמע לי כמו הריצה על הטיילת באיסרומן.
אז יותר גרוע, יותר ממש, אתה יודע, הסתכלתי על זה, אמרתי, טוב, כאילו סתם העלאות לאנשים שאתה נראה לי הזוי. ואתה יודע, אני אוהב שאני בחול, אני אוהב, אני משתמש בדרך כלל, יש בסטרה ויש אחלה פיצ'ר של ריצות, שאתה יכול בעצם, הוא מתכנן לך את המין מסלול יפה לרוץ בו, מסלול שאנשים רצו בו לפני.
כן.
אתה יודע, תכנן לי כמה מסלולים, בחרתי מין מסלול שכזה, ואני עוקב אחרי המסלול, ולאן הוא מביא אותי באחד הימים, באיזה שבע בערב.
לשם.
אתה יודע, אולי ביום הכי עמוס, מביא אותי לשם. מכניסתי לעיר הזאת, ואתה יודע, כדי לרוץ את המסלול וסיים אותו, אני חייב לרוץ דרך העיר.
כן.
בסוף מצאתי את עצמי, כמו, אתה יודע, כמו אנשים צחקתי,
גדול.
כמו, אתה יודע.
קיצר, מסתבר שכולם בסטראבה בפיצ'ר הזה.
כולם בסטראבה בפיצ'ר הזה, כולם רצים דרך אותם מקומות. מה זה רצים? אתה הולך שם, אתה לא יכול לרוץ בין כל כך הרבה אנשים.
כן.
אבל סתם, כן, אנקדוטה. זהו, טוב, אתה היית במשהו הרבה יותר קשוח.
אתה יודע, אני לא בטוח. שלושה ילדים קטנים, וואלה, לא בטוח.
אני לא הייתי בווייקיישן, הייתי ברילוקיישן.
אתה, כן. אז כן, אני נסעתי בעצם לשמונה ימים, משהו כזה, לסלובניה, שבעצם הנסיעה הייתה, מרכז הנסיעה היה טרק ברכס שנקרא טריגלאב, שזה בעצם הרכס הכי גבוה בסלובניה. הוא לא גבוה במונחים של האלפים, שוויצרים וצרפתים וזה, אבל הוא הכי גבוה בסלובניה, הוא 2800 ומשהו, הפסגה של הטריגלה, והיינו גם, טיפסנו לפסגה. זה רכס, אפשר לעשות בו המון טרקים, כאילו אין זה טרק אחד מובנה שעושים, אלא כל אחד עושה מה שנראה לו, אפשר ללכת מעגלי, קווי, לעשות אחד יומי, כוכב, מה שאתה רוצה. אנחנו עשינו, בעצם חצינו את הטריגלה, התחלנו בנקודה אחת, במקום שנקרא גם בוהין, וסיימנו בעיירה שנקראת מוסטרנה, הלכנו בעצם ארבעה ימים, פוינט טו פוינט.
וישנתם במין...
ישנו בביקטות.
עצירות בביקטות בדרך.
כן, ישנו בביקטות. שתיים היו ממש על הערים כאילו, גבוה, ואחת כבר הייתה יותר נמוך. שלושה ימי הליכה ממש קשוחים, היום האחרון כבר היה בקטנה, רק איזה 3-4 שעות כזה חצי יום בדרך נוחה וזה, כאילו.
מה, עם מקלות? עשיתי מקלות?
אני לא הלכתי עם מקלות, אבל הדבר והם היו עם מקלות, כאילו הם הביאו מקלות, והם הלכו איתם בקטעים מסוימים. יש קטעים שהמקלות לא רלוונטיים, בקטעים שאתה ממש הולך למקומות מאוד מאוד תלולים, ואתה הולך עם הריתמות וזה, אז אתה לא יכול להשתמש במקלות.
מה ריתמות? ריתמות?
ריתמות. הלכנו עם, כשעלינו לפסגה, היינו עם ריתמות כאלה, זה נקרא ויה פרטה. אתה בעצם רותם את עצמך כל פעם לקבלים וזה, כדי לא לעוף.
הבנתי.
כן.
אוקיי, רציני.
זה נראה כמו ריתמה של סנפלינג כזה, נגיד, לצורך העניין. אז שכרנו כאלה ריתמות וכסדות למטה בעיירה, לפני שהתחלנו את הטרק, והלכנו איתם כל הימים, אבל השתמשנו בהם רק בעלייה לפסגה, כאילו ביום שעלינו ל... פסגת הטריגלה ובחזרה, כל השאר לא השתמשנו בהם. ידענו שהטרק הזה קשה, המסלול שבחרנו הוא קשה, וידענו שהעלייה לטריגלה היא קשה.
אבל לא ידעתם כמה קשה.
אבל לא ידענו כמה קשה, כלומר, כל התיאורי מסלול שקראנו, כנראה היו אנשים מאוד חזקים, מנוסים והכל. אז צחקנו על זה שבסרגל מאמץ, ישר התחלנו מקצה הסרגל כנראה. לא, אני בטוח שיש טרקים יותר קשים וזה, וגם אתה יודע, בסוף הלכנו רק 4 ימים, אבל הקושי הכי גדול היה הירידות, יש שם ירידות מאוד תלולות וארוכות, שאתה הולך במשך כמה שעות בירידה עם סלעים, הליכה שהיא גם בטופוגרפיה מאוד חדה, כלומר ירידה מאוד תלולה, אבל גם הליכה לא נוחה מבחינת סלעים, דרדרת וזה, אז אתה כל הזמן בסטרס כזה לא ליפול. אני יכול להגיד לך שנקראו לי המכנסיים בטוסי, כאילו מרוב הגלישות שעשיתי על הטוסי.
וואו.
כן. ואתה מתאמץ כאילו לא ליפול. אז אתה יודע, זה גם מאמץ פיזיולוגי, אבל גם מאמץ מנטלי, כי אתה מרוכז הרבה זמן. שוב, זה עניין של מיומנות, אתה יודע, ראינו שם אנשים שהולכים מהר, כאילו אנשים, אתה רואה שנולדו שם, או שהולכים הרבה, וכמו כל דבר, אין מה לעשות, צריך להסתגל. זה מיומנות ספציפית. זה שאני בכושר ויודע לסחול, לרכוב, לרוץ וזה, זה כמעט לא רלוונטי.
שרים אחרי מיליאר לגמרי.
ממש, כן. וזה יפה לראות את זה, זה אתה, you coming back humbled, כאילו. אתה יודע, אתה מבין שזה שאתה בכושר וזה, זה נחמד, אבל זה לא, יש משהו ספציפי ביכולת הזאת לעשות הייקינג, כאילו שאנחנו פשוט לא מספיק מיומנים בו. בטח לא בהשוואה לאירופאים שנולדו בערים והולכים בערים כל היום. זהו, אז אתה יודע, אתה ישן בבקתו, אתה אוכל את האוכל בבקתו, זה מין כזה קצת טירונות יחידה.
קשוח.
כן, כן, אבל זה חלק מהקטע. כאילו, הקטע הוא שזה קצת סיזיפי כזה. אני חושב שזה גם אחלה דיאטה, אם מישהו רוצה, כי אתה שורף ביום, לדעתי, זה 4,000-5,000 קלוריות, ואוכל אולי 1,500, כי זה מה יש. אתה גם לא רוצה לסחוב יותר מדי אוכל עליך וזה. אני במשך כמה ימים אחרי הטרק הייתי ברעבת כמו יותר גרוע מאשר אחרי הישרמן או משהו, כן? וואו. אני כאילו פשוט הייתי רעב. שבא
גם חזרת מוטש ברמות, נכון? אמרת ממש. שלא יכולת, לא יכולת להתאמן, כאילו. לא...
קודם כל, שמע, כמה ימים לא ישנתי טוב בבקטות וזה, וגם אחרי זה, מרוב שהייתי תפוס, כאבו לי הרגליים, לא ישנתי טוב. אני בן אדם בעייתי בשינה. שתבין, אני יום אחרי הטרק לקחתי אדוויל כדי ללכת לישון, כי לא הצלחתי להירדם מרוב שכאבו לי הרגליים. אז גם לא ישנתי טוב, גם אכלתי מעט יחסית בטרק, ואין מה לעשות, אתה לא אוכל כמו שאתה שורף. והיינו גם קצת בגובה, ישנו ב-2500, כאילו הכל ביחד, זה מייצר איזשהו סטרס. וחזרתי, וואו, גם ממש ממש תפוס, כאילו. אני לא זוכר מתי הייתי תפוס ככה. כולל אחרי הישרמן, הוואי, לא יודע, האולטרה בשוויץ, כאילו. לא הייתי תפוס ככה לדעתי בחיים, ממש, כאילו. זה כאילו, הרגשתי כאילו בן אדם קם בבוקר, החליט לרוץ איזה אולטרה של 100 קילומטר, ואיכשהו סיים אותה, כי הוא חזק מנטלית וזה, אבל אחרי זה הגוף כאילו, ככה הרגשתי, ממש כאילו. זהו, אתה יודע, לקח כמה ימים עד שהצלחתי, התאושש טיפה, עשיתי איסו, עניינים וזה, למעשה לרוץ, רצתי פעם ראשונה ביום ראשון. אנחנו מקליטים היום, אתמול.
אתמול?
כן.
וואו.
לא
וואו.
רצתי כאילו 10 ימים, משהו כזה מהטרק.
שמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אני לא זוכר משהו כזה. אתה כן, יודע, כן, כן. אולי תחרות, איזה איירון מן, אפילו לא חצי, נכון? מה?
לא, אני אומר לך, לא פחדתי לרוץ איזה שבוע, כי הרגשתי שהרגליים לא במקום טוב, אם אני ארוץ כאילו אני אפצע, וממש חיכיתי הרבה זמן, רחבתי, כן, ושחיתי. אבל לא רצתי, ואתמול פעם ראשונה רצתי איזה 10 קל כזה למסילה. אני חושב שזה היה חכם לא לרוץ, כאילו, כי באמת כל עוד הגוף כל כך בסטרס והרגליים כל כך תפוסות, הסיכוי לפציעה הוא מאוד גדול, כאילו. אז התאפקתי עם הריצה. זהו, הייתה חוויה מדהימה מכל הבחינות. גם באמת הליכה קשה, חוויה של הבקטות, לטפס לפסגה. וואו, היה כיף, נהננו כאילו מאוד. אבל חזרנו שבורים, כאילו, מותשים והכל, וכאילו לא...
אבל
לא...
עם תחושת סיפוק, אבל.
כן, 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 אבל הופתענו מהקושי. באמת מה שהיה הכי קשה זה הירידות, באמת ירידות, אתה הולך שעות בירידות.
אגב, סתם משהו מעניין עם הירידות, אז גם, אתה יודע, שיצא לי לרוץ איפה שאני הייתי, אז באמת, אתה יודע, אתה עולה את העליות המטורפות, אבל כמו שאמרת, בסוף אתה גם צריך לרדת את זה. ובירידה זה לא שאתה רגיל, זה לא כמו בישרמן שאתה יורד, אתה יודע, זה ירידות מאוד טכניות בסוף, המהירות שאתה יורד, הם בערך, לא כמו שהיית, אבל כמעט, אתה יודע, הכל איטי, כי מאוד טכני, כל מיני סלעים, קל מאוד, אתה יודע, להתעקע שם במשהו ולהיפצע או ליפול או...
כן.
לגמרי.
בסוף הקצב הממוצע יוצא נורא לאט, כי אתה רץ לאט גם נכון, בירידות.
נכון, כן. נכון, ממש. אבל אתה יודע, זה כמו שאמרנו, זה המקומות האלה שאתה מגיע אליהם, אתה מראש יודע שזה ככה, ואתה אפילו לא מנסה, וטוב שכך נראה לי.
כן, ברור, אין מה זה. אז זהו, בקיצור, כל אחד מאיתנו חזר מאיזה חוויה אחרת, שבעצם מה שמשותף זה הערים הגבוהים, גם החוסר חמצן, אבל גם באמת, תשמע, אתה מבין כמה החבר'ה האלה הם מאומנים, וכמה הם חזקים, ואתה יודע, כשאתה נולד שם בערים האלה, ואתה כל היום מטפס על הערים האלה, אתה פשוט נהיה חזק.
כן, אתה יודע, אז עכשיו שמישהו, לפעמים עוקפים אותך בתחרות, כל מיני חבר'ה, אתה יודע, מבוגרים, ואתה אומר, וואו, רץ מטורף, אתה יודע, איך בכלל, הנה, זה, שאתה נולד במקומות כאלה, אתה מתאמן ככה, אתה יודע, אחרי זה כל התחרות השטוחות האלה, מה זה, זה, אתה לא סופר את זה.
אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אני גם חושב שיש הרבה אנשים בארץ, שכן יכולים לרוץ בערים, אבל בורחים מזה. תרתי משמע. כי זה קשה.
זה קשה.
וזה לאט.
זה קשה, כן. זה לא נראה טוב בסטראבה.
זה לא נראה טוב בסטראבה. אז אנשים, נגיד בן אדם שגר בחיפה, יכול לרוץ בים ובקרמל, אוקיי? אז אתה יודע, הכי קל לרוץ בים, אבל, ואני לא נגד לרוץ בים, גם אני אוהב לרוץ בים, אבל אני חושב שלא לרוץ בקרמל זה פספוס. כן. אתה אומר, כן? זה בעיניי. גם מבחינת הפן, באמת, לרוץ בשטח, וזה אני מאוד אוהב את זה, אני גם חושב שזה פחות פציעות, אבל גם מבחינת להשתפר, להתחזק וזה, תשמע, אין, לא משנה, לרוץ בדרך נוף קרמל זה לא קל, אבל אתה נהיה חזק.
כן.
כשאתה רץ בדרך נוף קרמל.
מסכים לגמרי.
יותר מאשר כשאתה רץ על הטיילת בים.
בהחלט.
אז אתה יודע, זה מחזיר אותי קצת לנושא מקצועי, שאני מאוד מאמין בו, הריצות בשטח והריצות בשטח הארי. אני מאוד מאמין בזה גם לרצים, אבל גם לטריאטלטים.
תשמע, אני גם מאוד מאמין בזה, אבל החוויה שעברתי מאוד חיזקה את זה אצלי עוד פעם. גם אני חושב שדיברנו פה על גם במשך השנים על זה הרבה מאוד כאן. וכן, אתה יודע, שאני חוזר ממשהו כזה ואני רואה, כן, זה גם כל כך מחזק אותך. זה גם, עזוב, גם מנטלי.
נכון.
גם שאתה יודע שעברת מרחק מסוים, אתה יודע, בשטח שהוא קשה, ואז אחרי זה אתה נמצא במסלול שכביכול הרבה יותר קל, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, עשיתי כבר משהו הרבה יותר קשה מזה, אז מה זה לעומת זה? זה נכון. גם משהו בראש, זה במיוחד שמגיעים לקילומטרים האחרונים של המרתון, אחרי ה-30, במיוחד תחרות ארוכות.
כן.
אני חושב שם זה באמת משחק תפקיד מאוד חשוב.
לא, אני יכול להגיד לך, אני סתם לסיום, אני רק אצטט את הדבק, כי אתה ואני לצורך העניין לא אובייקטיביים, אבל הדבר אמרה לי לפני איזה יומיים, הלכה לרוץ, היא אמרה לי, תשמע, אני מרגישה שזה משהו קרה לי ברגליים, זה עשה לי טוב לרגליים, כאילו, ההליכה הזאת, אתה מבין? כן, כן, זה מחזק, כן, עשה, זה כאילו אתה עושה יום שלם סקואטים, אתה מבין? כן, כאילו, כן. אתה שבור בהתחלה, אבל אתה מתחזק מזה.
בדיוק, אתה מתחזק מזה, זה, עם הזמן אתה מתחזק.
כן.
אחלה, טוב, זהו, זה הסיפורים שלנו, עכשיו בואו ככה נעבור באמת למים מסביב לעולם, ואולי קודם כל נתחיל עם הצד הישראלי.
שמע, הדבר הכי מעניין ומרגש שקרה פה בבטח ובטח מאז האולימפיאדה, אולי, אתה יודע, מבחינתנו יותר באולימפיאדה, כי אנחנו בסוף אוהבים מרחקים ארוכים.
אז התאמר רשד, בצלם זה. אגב, זה תחרות שזה חצי איש ברזל באוסטריה, תחרות שהיית בה, שהשתתפת, בזמנו זה גם היה חצי, אז
2015 זה היה אליפות העולם בחצי.
אליפות העולם, נכון.
נכון, אירנה ואני.
אני חייבת לי כובע משם.
אירנה ואני נסענו, היינו ישראלים היחידים, אז עשינו סלוט ב-2014 בוויסבאדן, ואז ב-2015 נסענו לזלם זי, שהיה שם את החצי. שחייה סבבה באגם, רכיבה קשה, זאת אומרת, יש שם עלייה אחת די משמעותית, עולים לאיזה פס כזה, וריצה די נוחה.
רכיבה טכנית יחסית?
הירידה מהפס היא די טכנית. והריצה היא סבבה בסך הכל, ליד האגם, ואחרי זה קצת בתוך העיר וזה. זה מצחיק, גם אירנה וגם אני התפרקנו שם ב-2015, באליפות העולם, שנינו עשינו תחרות ממש גרועה. אבל היה כיף, היה כיף שם. אז אני מכיר את המסלול. הסתכלתי גם, אחרי שהיא את המרסה, הסתכלתי, ובאמת המסלול הוא מאוד דומה למה שהיה אז. שוב, השחייה היא מאוד נוחה, אחלה אגם והכל. הרכיבה היא לא פיירית, והם עדיין רכבו מאוד מהר.
כן, ממש מרשים. הראשון היה מיקנות, גם בזמן מטורף.
הוא רכב 2.02
למסלול כזה.
והוא ירד את הירידה, וואו, כאילו. תשמע, הגרמנים האלה, הם יודעים לרכוב.
גם כשאתה מכיר את המקום, זה קצת שונה.
כן.
ועדיין, אני חושב, איתמר סיים שישי, אני חושב. שמע, זה מטורף. אני במיוחד בשדה של סדר גודל כזה, וגם הזמנים, אתה יודע, שאתה, בדרך כלל אנחנו אוהבים להסתכל על ה... אנחנו תמיד משווים את זה למנצח, נכון? ואת הדלטה של הזמנים מהמנצח. שמע, אני חושב שהוא עושה תחרות מאוד מאוד מרשימה.
ממש, ממש. הוא רכב 2.08, דעתי רעת שעה 16, בשחייה הוא בטח שם. תשמע, באמת יפה, ממש יפה. גם, אתה יודע, הסתכלתי על אנשים שהוא הגיע לפניהם, אתה יודע, דיברנו על זה, כל מיני אנשים שאנחנו עוקפים אחריהם, שהם ספורטאים לגיטימיים ברמה עולמית, אתה יודע, פלוריאן אנגרט, בארט ארנולדס, כל מיני כאלה, הוא הגיע הרבה לפניהם. אז נכון שזה חצי ולא מלא, אבל עדיין, אתה יודע, הוא עשה, אפשר להגיד, הופעה מכובדת מאוד מאוד
מאוד מאוד מאוד.
כן, כן. ותשמע, אני חשבתי על זה הרבה, אני אתה יודע, כל השנים, לא רק בישראל, אבל בישראל, בוא נדבר רגע על ישראל. כל הטריאטלטים, לאורך השנים, ניסו להיות ספורטאים אולימפיים. אתה יודע. ואתה יודע, בזמנו היה את האלתרמנים, ואולי גם שי פיפמן, אני לא זוכר, ואני חושב שאפילו... עוד לפני רון דרמון, אתה יודע, עידו מאורי, ואתה יודע, אפילו אפשר ללכת עוד אחורה, כן? לסוף שנות ה-90 וכדומה. ויונתן מלכה, ואתה יודע, אנשים כולם ניסו להגיע למשחקים האולימפיים, עד שרון בסוף הגיע למשחקים האולימפיים. ואחרי זה, אתה יודע, יש את שחר, ובעצם גם אח שלו שפרש כבר מאז. ובעצם לא הרבה אנשים ניסו לעשות קריירה שהיא לא אולימפית. כי גם היה פחות מהיום, היה פחות אפשרויות כאילו של חצאים וכאלה דברים. ומי שכן ניסה, זה היו כאלה שאתה יודע, היו כבר יותר מבוגרים, נגיד, לצורך העניין נקרא לזה, אם זה גלעד רותם, שסוג של התחיל כזה קריירה, ואז בסוף הלך ללמוד רפואה, ונינה פקרמן בזמנו קצת, ואולי אנטונינה, עד לפני שנה, שנתיים, ואולי אפשר להגיד שי פיפמן, אחרי שהוא כאילו, זהו, שהוא התאמן ועשה את איירון אוסטריה, לדעתי, באוסטרליה וזה. מדבר לך לפני איזה 25 שנה. ואני חושב שהיום יש ספורטאים ישראלים טובים, שא', הסיכוי שלהם להגיע לאולימפיאדה הוא לא גבוה, ב', הסיכוי שלהם להצליח באולימפיאדה הוא כנראה לא גבוה, וג', אני אגיד לך משהו יותר מזה, גם אם יצליחו באולימפיאדה, זה קצת dead end, אוקיי? אין בזה באמת קריירה. בוא נגיד שיהיה ישראלי, יגיע מקום 12 באולימפיאדה, בסדר, כמו שבלומנפלד הגיע. אוקיי, סבבה. לא, אתה יודע, לא יקרה עם זה שום דבר מאוד מרגש בחיים שלו ובקריירה שלו וזה, אתה יודע. לעומת זה, אני חושב שהיום במרחקים הבינוניים, אני לא מדבר על מרחקים ארוכים, אבל בוא נדבר על המרחקים הבינוניים, שזה החצאים ו-T100. בחור ישראלי צעיר, בן 19-20, שיגיד, וואלה, אני משחרר את הקטע האולימפי. לא, או שאני חושב שאני לא אגיע לשם, או שאני, זה לא העניין. הוא אומר, וואלה, אני מנסה לעשות קריירה ב-70.3, ב-T100, במרחקים בינוניים, שהיום יש כבר, יש בזה כבר ענף, יש כסף כאילו. יחד עם התחרות של צ'לנג'ר.
יש הרבה כסף.
כן? תחשוב שיש לך T100, יש לך חצי, ויש לך צ'לנג' וזה. אז בן אדם כמו איתם הרשת, שעוד פעם, אני לא מכיר אותו ברמה האישית, אבל אנחנו יודעים שגם רואי זוארץ מנסה לעשות את זה. יכול להיות שזה האפיק שלהם, שזה המסלול קריירה שהם צריכים ללכת עליו מעכשיו, בדיעבד אולי הם היו צריכים ללכת אליו אפילו עוד לפני זה, בטח ובטח רואים.
אבל הבעיה איך שהסדר עובד בארץ, אתה יודע, זה מתחיל פה מהאיגוד, ואתה יודע, הרי מגלים אותם, יש את הפנימייה, והכל הולך לקטע האולימפי, כן? אני מסכים איתך שגם עכשיו, במיוחד שאני חושב שרואים את הפרסים הכספיים, לפחות שמאוד עלו בתחרויות האלה של החצי, אני חושב שכן, צריך, לפחות האנשים עצמאית צריכים לחשוב על האם, אתה יודע, כבר בגיל... אפילו יותר, כי היום גם כאילו אותה, הם כבר יותר מבוגרים, הם כאילו היו כבר בפנימיה, הם כבר יצאו משם. אבל באמת, כשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה שהחבר'ה כבר מתחילים במרחקים האלה כבר מגיל הרבה יותר צעיר מאשר פעם, אשר שנינו רגילים, כמו שאמרת, גלעד רותם, ושמתי נכנס לזה בגיל, אני זוכר, מתי זה 26, 7, אני כבר לא...
יותר אפילו, יותר. כן.
אז בהחלט, אני מסכים איתך מאוד, ועדיין אני חושב שעד שבארץ זה משהו שיתפוס, זה... יש מה, זה גם הרבה עניין של תרבות ושנים, שזה צריך להתאמה, כאילו, יותר בתרבות, ואני מגיש שאנחנו לא, אנחנו לא שם. לפחות לא... אני כן מאוד יפה, ואני מבסוט לראות, אתה יודע, גם את אורי בארצות הברית, וגם את איתמר בתוצאות כאלה. הייתי רוצה לראות יותר כאלה, אבל שמה, בארץ זה גם סיכון, אתה יודע, זה בסופו דבר, אין לך פה... אתה יודע, אם אתה לא מספיק טוב, פחות האיגוד, הרי בסופו של דבר הם מקבלים גם כסף מהאיגוד, יש תקציבים. אם אתה לא תעשה מה שהאיגוד רוצה ואתה עושה משהו אחר, אתה, מישהו צריך להביא את הכסף בסופו של דבר, ויש
נכון.
פה הרבה מאוד הקרבה.
כן.
בכל מה שהם עושים, אתה יודע, יש הרבה מאוד דברים, ובמיוחד של ההורים, אתה יודע, והכסף שהולך לשם.
כן.
אז אני חושב שבארץ זה, כמו כל ענף ספורט אחר, זה סופר סופר מורכב, וכך עוד הרבה שנים עד ש... אבל אולי, אתה יודע, הם יהיו החלוצים, אתה יודע, איתמר ורואי, ובטוח שיפגיעו עוד חבר'ה בעקבותיהם אחרי שהם רואים את זה. ותשמע, בסופו של דבר, שיש כסף, זה כן מביא אנשים. לא משנה, אתה יודע, לא משנה, גם אנשים מהארץ, לצורך העניין, ועובדה, אתה יודע, זה שעושים במקום שישי, זה מראה שזה אפשרי. וזה לא סתם שעושים במקום שישי, בשדה שלא היה שם מתחרים. אתה יודע, הוא, היה שם המתחרים מהטופ העולמי, והזמנים שלו מרשימים מאוד. זה שפו גדול, זה מה שיש לי להגיד.
מסכים איתך ב-100%.
אוקיי, טוב, אז מי איתמר? בואו ככה נעבור לדניאל עריף, בעבר, אלופת העולם באיש ברזל, הרבה פעוד, מאוד פעמים, משום מה תמיד אנשים אומרים שאנחנו לא מספיק פרגנים לה, ושמזמן כבר הספדנו אותה.
קודם כל, אני, כן, אני אומר, היא בשלהי הקריירה שלה כבר 3 שנים, היא במקרה, אני עדיין אומר את זה, ניצחה באליפות העולם שהייתה אז בסנט ג'ורג', אוקיי, ב-2022, שכאילו הייתה אליפות העולם של 2021, זה היה ניצחון שלא מעיד על המצב שלה בזמנו בעיניי, כי היו באמת היו מאוד, מעט מאוד מתחרות חזקות, חלק היו פצועות, חלק לא התחרו, והיא בשלוש שנים האחרונות היא פחות טובה, נכון, היא עשתה גם תחרות מאוד מאוד יפה ברוט, שהיא בעצם שברה את ה-C, שמאז כבר אני יוג' שברה, אבל זה היה ברור שהיא בישורת האחרונה של הקריירה שלה. היא התכוונה לפרוש אחרי ניס השנה, אליפות העולם באיש ברזל לנשים, בעוד 3 שבועות. אבל היא כבר לא תתחרה שם, היא פרשה.
תראה, אני באמת אגיד משהו, אני מאמין בזה, שבאמת כל ספורטאי כזה, ואני חושב שהיא ספורטאית גדולה, צריך גם לדעת מתי לפרוש. אני חושב שנניח יאן עשה את זה בצורה הכי מושלמת, אולי אפילו היה טיפה צריך לעשות את זה קודם. לנס כנראה לא ידע לעשות את זה מספיק טוב.
להבדיל.
בדיוק. אבל כאן גם אני חושב, ואני חושב כמוך, וגם לדעתי אתה כבר לא היית צריך למשוך את זה, כי בשלב מסוים, אתה יודע, זה החוסר הצלחה, ואתה יודע, הפציעות, וזה ממשיך, וזה אחד על השני כבר, ונבנה, ולא מצליחה, ולא מצליחה, וזה כבר באיזשהו מקום זה כבר איכשהו מעפיל קצת מאפלה כזה על הקריירה הגדולה שהייתה לה. זה קצת באיזשהו מקום מבאס אותי, כאילו כן לראות אותה, כאילו, אני לא אגיד מסיימת בתחתית, כי זה לא נכון, כן? אבל הרבה זמן, חוץ מההופעה ברוט, לא ראינו אותה בסייעה.
אני אגיד לך משהו בהכללה גסה. 90% מהספורטאים פורשים בעיניי מאוחר מדי. אבל זה קל להגיד את זה מהצד.
נכון.
בלי להיות בסיטואציה נכון. שלהם, מהרבה בחינות.
הרי אני מאמין שכל ספורטאי ברמה כל כך גבוהה, שאנחנו מדברים על החוזון של החוזון של הכי טובים, הוא מאמין שיכול לנצח את האליפות העולם הזאת בכל שנה, ושהוא מסוגל. ואני מאמין שבן אדם שנמצא בתפיסת עולם הזאת, הוא מאמין שגם אם הוא עכשיו פצוע, אז הוא ישתפר ועדיין יכול לחזור לעשות מה שהוא עשה. ואני חושב, זה אחת הסיבות שאולי, אתה יודע, מחזיקות את האנשים האלה עוד ועוד ב... אתה יודע, עוד ועוד שנים לדחות את הפרישה, האמונה הזאת.
כן, וגם אני אומר לך שפסיכולוגית יש גם פחד לפרוש, כי כשאתה פורש, זה שינוי מאוד דרמטי.
הנה, תראה את סבסטיאן קילן, אני חושב, דוגמה כזאת של ספורטאי שגם היה אלוף עולם, וגם בחצי, גם במלא, ואני מרגיש שהוא לא מוצא את עצמו. אז כן, נשמע, זה...
זה קשה גם פיננסית לפעמים, וגם באמת פסיכולוגית, ופתאום, אתה יודע, הבן אדם שהיה רגיל להיות 250 יום בשנה לא בבית, פתאום הוא 365 יום כאילו בבית.
כן, כן.
והוא לא מכיר את הדינמיקה, ויש לו איזה חוסר ודאות על העתיד. ואתה יודע, זה תהליך פסיכולוגי מאוד מורכב. ולכן הרבה ספורטאים מושכים את הקריירה, ולנו מהצד לפעמים זה נראה קצת יותר מדי. אתה יודע, לי ברוב המקרים זה נראה יותר מדי. כאילו אני אומר, וואלה, בן אדם, אני לא אומר תפרוש בשיא. אבל תפרוש שאתה בשיפוע כלפי מטה, אבל לא נמוך מדי בלמטה.
שמע, אנחנו עוד תוכל בטוח נקבל בראש על מה שאמרנו עכשיו, אבל שמע, זה מה שאנחנו מאמינים, אין מה לעשות.
אבל שמע, עוד פעם, צריך להגיד, אנחנו סופר מעריכים אותה.
כן.
שמע, אפשר להתווכח עם האתלטית הכי גדולה בעולם ever, אני חושב שהיא בהחלט מועמדת. בטוח היא האתלטית הכי טובה בעולם ever במרחקים ארוכים, כי גם קריסי או לא משנה מי, אף אחד לא הגיע.
גם בהתמדה אני חושב, תודה לאורך השנים, קשה לקחת את זה ממנה.
נכון, נכון. היא דוגמה קלאסית אגב, אפרופו מה שדיברנו קודם על החבר'ה הצעירים, היא הרי הייתה ספורטאית אולימפית, בינונית מאוד, ואז היא עברה למרחקים ארוכים ונהייתה כוכבת. אז אתה יודע, והיא לא היחידה, גם הניהוד היא בדיוק כמוה. הייתה ספורטאית אולימפית בסדר, אבל לא מעבר לזה. ואתה יודע, זה נגיד לאבדין מפרודנו שניצח, אתה יודע, לקח מדליית זהב באולימפיאדה וגם עשה קריירה מדהימה במרחקים ארוכים. אז אתה יודע, ריפי באמת הייתה בינונית באולימפי, ועשתה קריירה יוצאת דופן, מטורפת כאילו, ואתה יודע, אני מאוד מעריך אותה הרבה שנים כאילו, גם חצי, גם מלא. אני חושב שגם היה לה מזל, אני אומר את זה גם על פרודנו. המזל, אני מתכוון ש...
כן, אבל אני מסכים, לא, 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 לא מסכים, לא מקבל, אני לא מקבל.
לא, אני חושב שה...
אני אגיד לך מה. לא, 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 אני לא אתן לך להגיד את זה.
טוב.
אני חושב שאם לא היו באים ין כזה וריף כזאת, אז לא היו מגיעים הספורטאים האלה שיש היום, שכביכול יכולים לתת להם את הפייט ולעלות את הרמה. אני חושב שהם אלה ש... כמו שאתה אומר, לשבור את תקרת הזכוכית, אז אני חושב שהם אלה שהציבו את הרף מחדש, והם אלה שהתניעו את כל הגלגל הזה של הספורטאים החדשים האלה, אז אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אם היה מישהו ברמה, זה מה שאתה רוצה להגיד, לא?
לא, אני רוצה להגיד דבר אחר. אני חושב שזה גם על קינלה שאנחנו מאוד אוהבים. לפני הרבה שנים אפשר היה לנצח את אליפות העולם באיש ברזל, למשל, עם שחייה ורכיבה, ממש טוב.
לא, לא, אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר מה שאתה רואה.
היום, היום כבר מאוד קשה. אתה מבין, אתה צריך כאילו...
נכון.
כמות הפעמים שמישהו מנצח בסווים ביי כאילו, ושורד את הריצה, היא כבר מאוד קטנה. פעם אפשר לעשות זה, נורמה ניצח ככה, קינלה ניצח ככה.
בדרך אליך עכשיו, שמעתי פודקאסט עם קריס ליאטו.
כן.
שגם, אתה יודע, היה כאילו מנצח...
סווים בייקר.
בדיוק. וכן, נכון, זה השתנה, אבל, אבל מי ששינה את זה, זה האנשים האלה, אתה יודע, שכביכול עושים, עשו הכל טוב.
ריף לא עשתה הכל טוב. היא הייתה שוחה טוב. הייתה שוחה בסדר.
הייתה רוכבת מדהים.
רוכבת מטורף, פותחת רבע שעה בריצה, מאבדת 12 דקות ונצחת בשלוש.
כן.
הבנת מה אני אתכוון?
כן.
היום, אני לא בטוח שזה עובד לה, כי מה שלוסי עשתה נגיד, בהוואי שהיא, אתה יודע, אתה יודע, across the board, כאילו, שחתה מדהים, רחבה מדהים, רצה מדהים, נגמר הדיון. ריף, נגיד שהייתה מתחרה באותה שנה, ריף לא התחרתה, הייתה יוצאת כמה דקות אחרי מהמים, נגיד סוגרת עליה בריצה, נגיד. לוסי הייתה מנצחת אותה בריצה, אתה מבין את כן? ריף מעולם לא רצה מהר.
אני לא מתווכח, בגלל זה אני אומר שזה בכלל לא ברשווה.
נכון.
אבל כן, שמע, אני פשוט אומר ש... בזמנו הם בתוך היו הגדולים ביותר, והם, אני חושב שכן, הם אלה שהציבו את הרף.
מסכים איתך.
ותמיד אתה יכול להגיד, אוקיי, נכון, אנחנו יודעים, הרי דיברנו גם היום על הספורטאים הצעירים שוורסטיליים, ואתה יודע, אתה רואה את התוצאות האלה, אתה יודע, עזוב, גם קבוצות גיל, כמה אנשים, עכשיו מדבר על איירמן פרנקפורט, כמה ירדו את השמונה שעות, עזוב למה, אנחנו מדבר על זה, אבל אתה יודע, עזוב, הרמה עלתה...
מאוד, כן. וגם יש הרבה יותר... אתה יודע, יש תופעה, אני תמיד מסתכל על זה בטניס. אני משווה טניס גברים לטניס נשים. בטניס גברים, ב-20 שנה האחרונות, יש איזה ארבעה אנשים שניצחו גרנד סלאם. הבנת מה מתכוון?
נכון.
זה נע בין פדרר, נדל, ג'וקוביץ' ופה ושם מישהו גונב להם. בטניס נשים, אתה מסתכל ב-20 שנה האחרונות, נכון, הייתה סרינה, הייתה דומיננטית וזה, אבל היו המון גרנד סלאמים שניצחו נשים אחרות. בטריאטלון, היו כמה שנים טובות שהיו כמה ספורטאים מאוד דומיננטיים באיש ברזל. היום אתה בא לתחרות, יש 15 איש ב-T100 בלונדון, שאתה אומר, ה-15 האלה, כל אחד מהם יכול לנצח.
נכון.
זה לא היה פעם ככה.
נכון, נכון. לגמרי. כי אני חושב שעם השנים הספורט התפתח, באמת, מה שגם לא היה, בדיוק מה שאמרנו קודם, זה לא מה שהיה ככה פעם, זה הגיל, הגיל שהם התחילו להתאמן, והגיל שהם התחילו להתאמן לזה ספציפית. הנה, הדוגמה אולי נהיה לי הכי כאילו טובה, זה סם ליידלו כזה, שמגיל, הוא בדיוק הדוגמה למה שאמרת, שכביכול אנשים פה צריכים לעשות, בשביל להגיע לרמה כזאת, זה לא ללך למרחקים אולימפיים, כי זה משהו, הוא גם, הוא לא הלך למרחקים אולימפיים, הוא כאילו, כביכול מגיל קטן, התאמן למרחקים האלה של החצי,
נכון, הוא חלם להיות אלוף העולם בהוואי.
כן, וזה, אתה יודע, זה גם משהו שונה. אתה יודע, להתחיל בגיל, אתה יודע, צעיר, להתאמן בצורה כזאת, אתה פונה, נהיה לי מנוע אירובי מטורף, ומשם, השמיים הם הגבול, אתה יודע.
אני מסכים איתך, אני גם חושב ש, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה גם בטריאטלון וגם בריצה, האסכולות הישנות אמרו, first, you need to build your speed, אוקיי? כלומר, אתה צריך לבנות את המהירות שלך, אתה תהיה טריאטלט אולימפי, תהיה רץ 10,000, עזוב, תהיה רץ 1,500, אחרי זה תהיה רץ 5,000, אחרי זה תהיה רץ 10,000, שאתה מאחד הטובים בעולם, ב-10,000 תעבור למראטון. היום, אתה רואה חבר'ה, אין, הם לא עושים את כל המסלול הזה. הם בגיל 23 רצים מראטון מטורף, הם לא רצו 10 בחיים.
נכון.
ואותו דבר בטריאטלון, אתה רואה את סם לילו כזה, או סם לונג, הוא לא היה טריאטלט אולימפי שעה בחייו, הוא לא ניסה אפילו. אבל הוא ספורטאי מטורף במידל דיסטנס, וסם לילו בלונג דיסטנס. אז כל האסכולה הזאת של פעם הייתה, קודם תבנה את המהירות, אחרי זה תבנה את הסיבולת, מרחקים ארוכים וזה, היא קרסה.
כן, אני מסכים. טוב, מכאן בואו ניקח את זה, דיברנו על אנשים אינדיבידואליים, בואו נדבר ככה על, עכשיו על התחרויות הגדולות שהיו, והתחרות הכי גדולה שהייתה זה איירמן פרנקפורט, שפעם ראשונה אני חושב שזה קורה באוגוסט, בדרך כלל זה קורה איזה חודש וחצי קודם כמעט.
זה היה בגלל היורו לדעתי, הכדורגל.
בגלל היורו.
אני חושב שבגלל הכדורגל, כן.
אוקיי, וקודם כל, איירון פרנקפורט, אני ואתה גם היינו שם, חם שם בדרך כלל.
שבע פעמים הייתי שם.
שבע פעמים.
וואו. מתוכם חמש ליוויתי ופעמיים התחרתי, כן. הייתי שבע פעמים באיירון פרנקפורט.
וואו.
כן.
וגם אני חושב, המסלול הזה, העניין שפחות ברכיבה, זה כל פעם משנה קצת תצורה, הפעם זה 180 קילומטר, 5 קילומטר, הפעם כל פעם יש שינויים קטנים.
כל השנים, זה היה פעם 180, או בערך 180.
בערך 180.
לפני כמה שנים, כנראה הם חתמו איזה הסכם, איזה הערה שם, שהם צריכים להגיע אליה, והם פתאום העריכו את המסלול ל-185.
כן, כן.
וזה היה כל השנים האחרונות 185, אבל הם גם פרסמו שזה 185.
לא, נכון.
השנה היה 175. כאילו, הם פרסמו 178 לדעתי, והבנתי שזה היה בפועל 175, משהו כזה, כן. אז קודם כל, את הזמן נתרגל ברבון מוגבל, כי אתה יודע, זה היה קצר. באופניים, בוודאות זה היה קצר.
רגע, רק צריך לראות שאתה מתחיל, אז מה שפחות, הרבה זמן זה לא היה ככה. היו שם כל הכוכבים הכי גדולים, כולל היה שם את...
הגיעו מלא אמריקאים.
נכון, סם לונג, לדוגמה.
סם לונג, והגיע מט הנסון.
נכון.
וטרבר פולי. כל הכוכבים האמריקאים כאילו הגיעו. זה היה קצת האמריקאים נגד האירופאים, זה היה מעניין.
וגם בלומנפלד שמגיע אחרי אולימפיאדה בלי שום מחנה ספציפית.
הוא בא לעשות קוליפיקיישן כאילו, היה צריך רק לסיים. כי בגלל שהוא אלוף עולם, אז במשך 5 שנים, כדי לעשות, להשתתף באליפות עולם, הוא רק צריך לסיים איירומן, קומפטיטיבלי. כלומר, הוא צריך, הוא לא יכול לעשות 12 שעות, הוא צריך להתחרות, כאילו. אז הוא התחרה.
כן, מה זה התחרה? וניצח. סוגה תכלית, באמת, אתה יודע, וואו, מדהים. הוא עשה הכל טוב, למרות שהוא גם, הוא אמר, הוא לא רחב מספיק על אופני נגש. ועדיין הוא רחב שם יפה מאוד, אבל כן צריך להגיד, קודם כל רגע, בוא לפני שנדבר על זה, נגיד שהתנאים היו לא אופייניים יחסית לפרנקפורט. גשם, היה הרבה מאוד גשם ברכיבה, היה שם הרבה התרסקויות.
כן.
אני חושב שגם, אגב, זה מצליח, כי הזמנים היו מאוד מהירים, אבל אתה חושב שהרבה מהם רחבו הרבה יותר סולידי, בגלל כל הגשם וגם הפניות. אחרי זה אני חושב שבמהלך היום התחמם בחזרה, לאיך שרגיל להיות שם. אבל לפחות, אני חושב שבמקצוענים היו איזה 70 גברים פרו.
שזה מה שעזר לבלומנפלד לנצח.
בדיוק.
אני מאמין שאם הייתה תחרות רגילה, והיו מעט מתחרים, אני לא בטוח שבלומנפלד היה מנצח, בטח לא בקלות כזאת, הוא ניצח די בקלות. מה שקורה עכשיו בתחרות גדולות של מקצוענים, זה שהאופניים מתחיל להיות קצת כמו אופניים בטריאתלון אולימפי. אוקיי, כאילו, אני אגיד את זה בעברית, אם אתה יוצא עם הדבוקה הראשונה מהמים, ואתה רוכב עם הדבוקה הראשונה, אז אתה צריך לרוץ טוב, אני לא אומר שלא, אבל אתה, יש לך head start מטורף כן, כן. על פני השחיינים הגרועים.
אתה מקבל כרטיס לקדמת התחרות, אפשר להגיד.
ממש, כאילו, וכל מי ש...
בלי להשקיע את המאמץ לרוב, שאתה צריך, אם היית רוכב את זה לבד לפחות.
כן, כן, כן. וכל מי ששחה גרוע, לא סיים בכלל באזור חיוג של
הראשונים. אז הנה, סם לונג כזה, שאגב, שמעתי את הרעיון איתו אחרי התחרות, והוא מספר שמבחינתו זה הייתה אחת התחרות היותר טובות שלו מבחינת ביצוע.
זה קשקוש, סם לונג, אני כבר לא קונה שום דבר. הוא ספורטאי טוב, אבל הוא מקשקש כל היום. בעצם מה שקרה, בלומנפלד שחה טוב, כי בסוף במונחים של איש ברזל הוא שחה טוב, במונחים של אולימפי הוא לא שחה טוב. אבל הוא שוחה טוב מספיק, ואז הם יצאו להקה ענקית מהמים, והם די טיילו באופניים, במונחים של וטים, כאילו, עבורו. הוא גם אומר את זה. הוא אומר, רכבתי מאוד חכם, שמרני, מנועל, הוא לא הוביל יותר מדי, הוא לא ניסה לעשות מהלכים, הוא פשוט נסע עם השיירה, 4 שעות, ובריצה, אתה יודע, הוא פשוט, הוא לא ירד ראשון לריצה, אבל הוא מתי שהוא...
הוא הגיע לשם יחסית מהר.
הוא הגיע לשם יחסית מהר. הוא רץ מאוד יפה, ראית את הספליטים של 10 קילומטר, כל 10 קילומטר, הוא דאח קצת, אבל מעט.
כן, רץ מטורף.
כאילו עשה כזה 35, 36.
צריך להגיד שבאמצע היה לו גם הפסקת שירותים, והוא גם מקיא את הנשמה באחד ה... אתה יודע.
כן.
ועדיין הוא המשיך את ה... הוא מקיא בקצב 3.5 דקות לקילומטר, וממשיך לרוץ באותו קצב.
כן, כן, כן. עכשיו, אני כתבתי יום לפני זה, יומיים לפני זה, פוסט בפייסבוק, שלהערכתי הזמן הכי מהר בריצה באיש ברזל יישבר בפרנקפורט. הזמן הכי מהיר עד היום זה... 2:30:30 של פטריק לנגה מטבריה, ולא פגעתי, זאת אומרת, לא צדקתי, הוא רץ 2:32. אני חושב שאם היה תחרות רצינית בקדמת התחרות...
אם היה משהו שמניע אותו יותר.
והוא לא היה יוצר השירותים וזה, היינו רואים 2:29. אם היה שם עוד 3-4 רצים מקדימה, אני חושב שהיינו רואים את ה-2:29. פרנקפורט זה מסלול טוב לריצה. אני אוהב לרוץ את פרנקפורט במסלול. היה מעניין לראות גם את האירופאים נגד האמריקאים. האמריקאים חטפו בראש, כאילו. הם באו לאירופה ו...
אז מה זה חטפו, חטפו, זה לא מילה.
אני חושב שהם גם פחות מכירים את הדינמיקה, פחות מכירים את המסלול. גם הג'טלג אולי, אתה יודע, היה מעניין לראות בהקשר הזה. פטריק לנגה, אתה יודע, לא היה באזור חיוג בכלל. זה מעניין, כי ברוט הוא היה, היה לו בלגן, הוא חטף הרי איזה ביתה בבטן ופרש, ופרנקפורט עכשיו הוא סיים בסדר, אבל הוא לא היה באזור חיוג של הראשונים, ממש לא. זה מעניין, כי אתה יודע, הוא גם בשלהי הקריירה שלו, אבל חשבנו שאולי הוא כן יכול להיות, נגיד, פקטור השנה בהוואי, ועכשיו אני כבר לא בטוח.
כאילו, בשלב מסוים, בקריירה שלו הוא מאוד חיזק את הרכיבה, אבל עכשיו, כאילו, הרמה כל כך עלתה גם ברכיבה, וכמו שאמרנו, בדבוקות האלה שיוצאות ביחד מקדימה, שזה מטורף, כאילו לא, הוא לא מצליח, כי עובדה הוא לא מצליח להחזיק את זה. הוא רץ מדהים, וגם פה, אני לפחות ההרגשה שלי שידעה, אתה יודע, הוא כן, הוא רצה הרי לשבור כאן את השיא שלו, הוא רצה לרוץ יותר מהר, ובשלב מסוים הוא, אתה יודע, הוא פשוט נראה לי כבר, פשוט רצה לסיים, ורץ את זה, אתה יודע, יחסית בשבילו, בקצב כיף. אגב, הוא רץ עם נעליים, יש את הנעליים האלה של אדידס, נראה לי שזה, אתה יכול להשתמש בהם רק פעם אחת לתחרות וזהו, נכון?
כן. הוא הוציא אותה מתוך איזה צידנית.
כן, כן, עם איזה צידנית מיוחדת. ב-T2, כן. עשתה חתיכת פרסומת לאדידס.
חבל על הזמן.
כאילו זה... אז פחות משהו יצא לו מהתחרות הזאת, כי פודיום לא...
ועוד דבר, אם אנחנו מדברים על לנגה, בערך 3 ימים אחרי זה הוא הודיע שהוא מחליף מאמן.
כן.
אתה יודע, הוא כאילו... תשמע, זה מעניין, הוא התאמן הרבה שנים אצל פריס, אל סולטן, שבעצם גילה אותו. ואחרי זה הוא עבר מאמן, ועכשיו הוא התאמן אצל כמה שנים אצל ביורן גיסמן, אם אני זוכר נכון, ועכשיו הוא בעצם עבר למאמן אחר, בעצם לסוף הקריירה שלו, אפשר להגיד, אני מאמין שיש לו 2-3, לא יותר. בוא נראה מה זה יעשה לו. הוא פשוט, האמת הוא שחק גרוע בפרנקפורט, למרות שהוא מתאמן מאוד ברצינות בשחייה בתקופה האחרונה. ובאופניים הוא לא מספיק טוב, בריצה הוא כמובן מעולה. וזה, אתה יודע...
מה עם ברנדן קארי? אתה רוצה להגיד לי גם עליו משהו עם הפנלטי המוזר?
וואו, שמע, זה היה... שמע, איירומן האלה, תקשיב שיהיו בריאים. לא רק איירומן, כל האיגודי טריאטלון, כל התחרות.
יש להם איזה קטע בזמן האחרון, להכניס כל מיני דברים חדשים לחוקה, אבל יום לפני התחרות.
שמע, גם באולימפי, אתה יודע, מתעסקים בשטויות, אתה מבין כאילו... הבן אדם, עקוב הים שלו, לא יודע, נפל לו למים, אומרים, זה פנלטי. הוא, וואי, אתה אומר, נפלו לו המשקפיים, זה 20 שניות, תגידו, מה יש לכם? אתם מתעסקים בעיקר או בתפל? אז פה מה שקרה, ברנדן קארי, בשטח ההחלפה, לא שמת עדיין את המספר חזה, אוקיי? המקצוענים, הרבה פעמים מה שהם עושים, הם לוקחים את המספר חזה, רצים איתו כזה ביד, ותוך כדי ריצה שמים אותו. אז זה הוא קיבל פנלטי. אוקיי, שכל המספרי חזה האלה זה חתיכת קשקוש מיותר של שנות ה-90, שכמו בזמן צריך להפסיק עם זה.
אגב, היה תקופה, אגב, אני לא זוכר אם פרנקפורט באמת הייתי מספר חזה, אבל דווקא בגרמניה זוכר שהיה כתחרות, שלא הייתי צריך מספר חזה בשלב מסוים.
תמיד צריך בריצה.
בריצה,
כן, פעם היה, כאילו יש תחרות שבאופניים.
ברכיבה, אני זוכר שזה ירד, כאילו לפחות בתחרות מסוימות, זה לא ברור, כאילו...
אז בוא אני אגיד לך משהו. באיירומן טבריה, אני מאוד 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 ניסיתי שלא יצטרכו מספר באופניים. וידעתי שזה יגיע לזה, כבר חודשיים לפני תחרות התחלתי לדבר עם כל מי שאני יכול, גם בארץ, עם איגוד הטריאתלון, יובל רייז והכל, וגם עם השופט הראשי שהגיע מאנגליה וזה. ובעצם הגעתי איתם להבנות שלא צריך מספר ברכיבה, וגם זה מה שכתבנו באטלט גייד והכל. ברגע האחרון החליטו שצריך מספר ברכיבה. ההסבר הוא כזה, בעיניי הוא הסבר בעייתי, אבל ההסבר הוא שאם בן אדם נופל ונפצע וזה, אז זה כאילו המספר זיהוי הכי משמעותי שלו, שכאילו די מהר אפשר להבין מי הוא. אבל אני אמרתי להם, תקשיבו, הבן אדם, יש לו צמיד על היד, יש לו צמיד עם מספר, אתה מבין את כאן? כאילו, זה הצמיד הזה, לא יקרה לו כלום, הוא לא ייפול. בקיצור, אני אומר לך, כל המספרים האלה, בטח ובטח באופניים, זה סתם מסורות של פעם, שפשוט האיגודים אין להם אומץ לשנות את החוקים. והרבה פעמים, איירומן או החברות האחרות, נתלות ב... לא, זה החוק המקומי, אנחנו מתחרים עכשיו ב...
כן, כי שמע, הם כאילו מחויבים לזה באמת, אין מה לעשות, נכון? הם לא פתאום יכולים על דעת עצמם לשנות את זה, זה אני יכול להבין, אבל החוק המקומי הזה, שלפעמים משתנה, באמת, לפעמים הרי מכניסים דברים חדשים יום לפני, כמו שהיה ברוט, או...
פתאום מותר נעליים גבוהים,
זה
אסור.
זה אסור,
כן. כן, כל פעם זה שטות אחרת.
זה בדיחה, זה כבר נפח לבדיחה.
אני אומר, כל תחלות הטריאתלון בעולם צריכות ליישר קו, לעשות חוקה אחת, קצרה, הגיונית, נורמלית, עם הדברים החשובים, ולהפסיק להתעסק בשטויות של הוא נפל לו עקוב הים, לא נפל לו עקוב הים.
אבל שזה יקרה, בוא נראה.
טוב, אז בוא נדבר רגע על העניין של הדרפטינג, וזה כי, תשמע, זה... ראינו את זה גם ב-T100 בלונדון, וזה הציק לנו. ראינו את זה עכשיו בפרנקפורט. אני לא רוצה להגיד, אבל...
זה דרפטינג בוטה. אגב, תודה, אני תמיד אומר, נכון, יש את המכשיר הזה, נו, איך קוראים לזה?
כן,
הרייס רנג'ר. אני חושב, לא יודע כבר כמה תחרויות ספרתי.
זה לא עובד.
זה לא, או שזה לא עובד, או שזה מפסיק לתפקד באמצע, או שזה שוב פעם לא עובד, וכאילו, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
תקשיב, יש בעיה כרגע, בתחרויות, גם של המקצוענים וגם של החובנים. ממשיכים להתעקש לקרוא לזה non-drafting triathlon, ואני אומר שזה קשקוש. זה unofficial drafting triathlon. כי מה שראינו אצל המקצוענים, למשל, גם בפרנקפורט וגם ב-T100 לונדון, אי אפשר לקרוא לזה non-drafting. בסדר? הם לא יושבים אחד הגלגל של השני, אבל לקרוא לזה non-drafting...
5 מטר לקרב אחד מהשני.
השיירה של 30 איש.
כן, גם צריך להגיד, זה לא... הם יושבים, הרי היום כולם כל כך מאופתמים בתנוחה שלהם, והם כל כך יושבים כל כך נמוך וכל כך... שאגב, ה-5 מטר, אפילו 12 מטר, זה משהו שמאוד מאוד מורגש. אז 5 מטר, זה בדיחה. אתה רוכב חצי מהוואטים של הזה שלפניך. הם מתחלפים בהובלות. כמו שאתה אומר, זה נהפך לטריאתלון עם דרפטינג, לא משנה איך...
אני אומר לך, אני מקבל מזה, וואלה, קשה לי ממש עם זה, כי הענף משתנה, ומתעקשים... לא לקבל את זה ולא להבין את זה, ועדיין לקרוא לזה non-drafting וזה.
כן, אבל יש פה הרבה דברים, כמו, זה גם עוד תלוי מסלול הרי, נכון? סתם בלונדון, אני אחר כל היה כל כך ב-T100 הזה בלונדון, כל היה סופר צמוד שם, סופר, מסלול מאוד כזה צר.
כן.
אתה, שיש לך כל כך הרבה חבר'ה טובים שיוצאים ביחד מהמים, קשה, אבל זה כביכול משהו שאתה חושב עליו מראש, כן? אבל מה תעשה? איך...
אני, אתה יודע מה דעתי. דעתי ש...
תאשר
שכולם דרפטינג. תקשיב, להמשיך לקרוא לתחרויות האלה. תחרויות בלי דרפטינג. בוא, יש לך באיירומן פרנקפורט, או איירומן קופנהגן, או איירומן שוודיה, או כל התחרויות הפופולריות האלה. יש לך 3,000 איש על המסלול. אני אומר לך, זה 80% מהמתחרים בדרפטינג. באמת אני אומר, ואני, אתה יודע, אני חושב שהיום וכבר... באמת, לא הרבה אנשים מצליחים לרכוב בלי דרפטינג. אתה צריך להיות או שחיין של 50 דקות, ואז אתה יכול אולי לרכוב בלי דרפטינג, או שחיין של שעתיים ורבע, ואז אתה יכול אולי לרכוב בלי דרפטינג, כי אתה פשוט מאחורה בסוף, אבל 80% מהאנשים שיוצאים בין, נגיד, שעה 10 לשעה 40, שזה המסה, זה פשוט כמויות אדירות של אנשים, ועכשיו אפשר להתווכח אם אנשים רוצים לעשות דרפטינג או לא רוצים, להשאיר את הדיון הזה לפעם אחרת, אבל בפועל יש המון דרפטינג, וזה שינה את הספורט. ואני, אתה יודע, דעתי, אני אומר את זה בצער ובכאב, אבל אני חושב שבסוף כבר עדיף להגיד, יאללה, בוא נעשה דרפטינג, ולפחות זה כאילו לא נפר את הכללים, ולא, תמיד זה הכללים וזה
כן, החוקים. כן, אבל קודם כל זה מאוד ישנה את הספורט, אולי
כבר השתנה. אבל הספורט כבר השתנה, אנחנו פשוט לא, כן. מספיק, לא מוכנים לקבל את זה.
אני לא מוכן לקבל את זה. אני כן, אני יודע, אתה עושה עם הראש עכשיו.
כי אני צוחק, אתה יודע, אנשים, כן.
אני חושב, אולי, כן, אני חושב, למקצוענים, צריך לעשות פה משהו יותר מיוחד. שמעתי שהוצאו רעיונות של, אגב, כל התחות האלה שראינו, ראית בכלל שמישהו קיבל עונש על דרפטינג?
אף אחד לא קיבל.
אף אחד. נכון? הוצא, שמעתי כל מיני רעיונות על לתת עונשים יותר קצרים, כאילו לתת שתי דקות כל פעם, לפחות גם אומרים שכביכול זה יכול להכניס גם יותר עניין בתחרות, כאילו, אתה יודע, כי באמת לראות את כולם ככה רוכבים ביחד, אין שום, הרי זה לא יוצר שום, כאילו, שום אקשן, שום משהו, אתה יודע, אין עקיפות מיוחדות, וואלה, הם רוכבים כקבוצה, אתה יודע, אתה יכול להגיד, אוקיי, טריאתלון אולימפי, כן? אבל קשה לי עם העניין הזה, אולי בגלל כי אני פחות מתחבר לזה, אבל אתה יודע, גם אם תאפשר את זה, יש פה איזה מין חוסר הוגנות, כי אז כביכול אתה מעדיף יותר את השחיינים החזקים, נכון? ואז מראש, כאילו אם תצא יותר טוב.
לא, תשמע, אני האחרון שרוצה את זה. אתה יודע שאני רוכב אופניים יחסית טוב, ואני בא מ... אתה יודע, אני עשיתי איירון הראשון לפני 18 שנה. אתה יודע, היו 800 איש בתחרות שעשיתי משהו כזה בפעם הראשונה. וגם אז בכלל לא הבינו את מה שמבינים היום. פעם לא הבנו את המשמעות שאפילו לרכוב 12 מטר אחד מהשני. אתה יודע, אנשים היו עוקפים אחד השני, לא אף אחד לא ישב אחרי מישהו אחר. היום כולם מבינים את ה... אתה יודע, נגיד מה שקרה עם הפרויקט סאב 8, סאב 7 הזה וזה. כולם הבינו עד כמה הדרפטינג הוא משמעותי, כולם רוצים לעשות תוצאות. ואתה יודע, אותי זה משגע. אני רואה את זה מהצד וזה משגע אותי.
אני בטוח ש... בתחרות גברים ונשים, ה-T100 האלה וכל באמת הטופ של הטופ, אני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו בטוח נראה שינויים בפורמט הזה. אין מצב, אני פשוט לא רואה שזה נשאר ככה. כי תראה, בסופו של דבר, זה נכון, הם רוצים להציג שם תחרות, ומרוויחים מזה כסף, אבל מגיע שלב שאני חושב שזה כבר לא מצטלם טוב.
כן.
אתה יודע, אפילו הקריינים אומרים שהם עושים דרפטינג בוטה.
שזה גם נראה.
הם הביאו שם...
גם נראה רע.
הביאו את אשלי ג'נטל לקריין על מרוץ הגברים, ושואלים אותו, תגידי, מה, את רחבת ככה? זה היום, היא רחבה היום לפני, בתור התחרות. היא אומרת, לא, אנחנו לא רחבנו ככה.
כן.
כאילו, אתה יודע, זה לא רציני, וקשה לי להאמין שזה לא ישתפר. אז אני חושב שבשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו כן נראה איזשהו שיפור. קבוצות גיל, יש עוד מה לחכות, כי מדבר פה כבר בהרבה יותר כסף, ואני לא רואה אותם מבטרים על כל הכסף הזה.
כן.
כן. טוב, הנושא הבא שלנו, האפיק, שבוע הבא. מה, איפה אתה, איפה האפיק עומד מבחינתך?
איפה זה תופס אותך?
איפה תופס אותך, בדיוק.
תופס אותי 10 ימים לזינוק, כן. לא, האמת שפשוט תחרות משמעותית שקורית שבוע הבא, אינשאללה, מה שנקרא בשאיפה. יש 200 ומשהו זוגות לדעתי רשומים, ויש עוד אנשים שעושים חד יומי, אז בטח יהיה בסוף באירוע איזה לפחות 700-800 משתתפים, אני מאמין.
זה תשמע, יהיה בצורה שזה קורה תמיד?
לא, לא. בדרך כלל האפיק הוא 4 ימים בשנים האחרונות, והוא בדרך כלל באיזה לוקיישן כזה, ששנים באיזשהו מלון, לא משנה אם זה היה בעמק החולה בשנים, בשנים מסוימות אחרי זה זז לנחשולים בשנים האחרונות, והשנה זה יהיה בקרמל, ובעצם אין לינה. מי שרוצה יכול לדאוג לעצמו ללינה עצמאית, אבל קיצרו את זה גם ל3 ימים, שבעצם היום הראשון זה פרולוג.
שהכל יהיה בקרמל? כל
כן, כן. Okay. היום הראשון הוא פרולוג, זו תחרות קצרה יחסית, כל זוג יוצא בהפרש מהזוג הבא, והשני ימים הבאים זה סטייג'ים רגילים, אבל יותר קצרים. בעצם זה אפיק לייט כזה, או מיני אפיק. קוראים לזה אפיק, אבל זה לא באמת אפיק.
זה מראש אדו שזה ככה, או שזה...
כן, כן. אני מתבאס מזה, כי אני אוהב לונג דיסטנס, ואני אוהב לרכוב הרבה שעות, וגם החוזקה שלי זה מה קורה אחרי 4 שעות. פחות, אני פחות טוב בשעתיים. אבל נרשמתי, ואני מתחרה שבוע הבא. יחד עם בן זוג שהוא לא 50, אז אני יורד מהגרנד מאסטרס למאסטרס, כאילו בקטגוריה. תשמע, התאמנתי לזה בכמה חודשים האחרונים. לא רק לזה, כן, המשכתי לשחות ולרוץ קצת, אבל בוא נגיד זה היה אירוע מרכזי, בוא נגיד, נגיד בחודשיים, שלושה האחרונים בטוח, במקביל לזה שהתאמנתי גם לדולומיטים שעשינו בכביש וזה, אבל יותר רחבתי שטח אולי מאשר כביש.
כי חושב שחזרת, לא התרגשת מזה שעשרה ימים לא, אתה יודע ש...
לא, 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 ידעתי שאני לא אהיה, כאילו, שאני אהיה בטרק ואני לא ארכב. לא, 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 הכל בסדר, כאילו. אבל זהו, אתה יודע, התחרות לא פיירית. מסלולים קשים בכרמל, יומיים קשוחים מאוד. היום הראשון עוד פעם זה קצר, חסית, אבל אחרי זה יום שישי יהיה קשוח ושבת גם. בוא נראה מה יהיה מזג אוויר, חם, לא חם, יכול פתאום לרדת גשם.
כן.
אבל תשמע, בוא נגיד שאני טוען בהקשנות כבר כמה שנים ש... שתי התחרות הכי מקצועיות, הכי... סיבולת הכי טובות בישראל זה האפיק והאיסרמן. וגם היה טבריה, אבל כבר אין טבריה, לפחות כרגע. אז אתה יודע, האיסרמן קרה השנה, בתחילת השנה. כנגד כל הסיכויים, נדחה למרץ וקרה, והאפיק אמור לקרות שבוע הבא, בוא נראה שיקרה. זהו, אז אתה יודע, אני שם, ובוא נגיד, אני מקווה שבפודקאסט הבא כבר נדבר על האפיק בלשון עבר, ואני אספר איך היה, כן, אני מקווה.
טוב, אני אבוא לעודד, בטח זה ליד הבית שוב פעם.
ליד הבית, כן, שם אצלך במרכז מירב, שם קרם מערב, וזה כל ה... כן, אפילו החלפתי אופניים השבוע, וזה, כן, אתה יודע, רגע לפני.
זהוב.
זהוב, כן, זהוב. כן, כן, טרק כבר לא עושים פרויקט 1 לאופני ערים. כרגע הם הקפיאו את הדבר הזה.
הקפיאו זה, באמת.
כן. הם עדיין עושים פרויקט 1, אבל לא לאופני ערים, אז לא יכולתי להזמין כאילו קסטום. מה גם שזה היה לוקח הרבה זמן, אז בעצם עשיתי איזשהו, רק משהו, כמה ליטושים פה בארץ, של הצביעה. בעצם גלי, זה הכל פרויקט של גלי, עשינו איזה גלי גולד כזה. זהו, אז שבוע הבא. כן, יום חמישי הבא.
יאללה, מגניב. אני אבוא.
יאללה.
וטוב, עכשיו תחרות שלוקחת איתי חזרה לאיפה שהייתי.
כן, אתה יודע, גם תחרות, התחרות אולי, אולטרה.
כן.
בעצם עולם האולטרה זה עולם מעניין, כי נגיד בעולם הריצה, גם אפשר להתווכח על זה, בעולם האופניים, נגיד הטור דה פרנס, זה האירוע הכי רציני בעולם, במפות מקצוענים. בעולם האיש ברזל, נגיד שזה אליפות העולם. בעולם הריצה, אם תשאל רצים שונים, מה האירוע הכי משמעותי בעולם, אז התשובות יהיו שונות כנראה. מאוד שונות. יש הרבה מאוד, נקרא לזה, אסכולות שונות בריצה. יש הרבה מאוד, אתה יודע, רצי כביש, רצי שטח, מולטי דיי, לא מולטי דיי. אתה יודע, אפשר להתווכח, נגיד הספרטטלון זה אירוע שנחשב מאוד משמעותי בעולם הריצה בכביש, עולם האולטרות. יש את המולטי דיי, שאתה יודע, מה שקובי משתתף וכאלה. יש את כל הריצות שטח באמת כמו המון בלן וזה, אבל גם אז אפשר להתווכח אם המון בלן נחשב יותר מלידוויל, או אני לא יודע, כאילו תלוי אם אתה באמריקה או באירופה או זה. בכל מקרה, המון בלן זה, אתה יודע, זה סדרה של תחרויות, שבעצם לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל זה שייך היום לאיירומן. אתה יודע, גם את האיירומן קנו.
נכון.
בעצם יש תחרויות קוליפיקיישן בכל העולם, במהלך השנה. יש שם כמה מרחקים, זה לא רק המרחק הארוך, וזה התקיים ממש לא מזמן.
כן, זה מצחיק, כי זה, והזינוק זה בדיוק איפה שהייתי.
וואלה.
אז באמת הייתי שם כמה ימים לפני הזינוק, ויש שם איזה כנסייה בשמוני, שבדרך כלל ממנה... זה מתחיל, ושמע, זה, תודה, זה מגניב לראות את ההקמה של הדבר הזה, כן? אבל בשבילי, לפחות שאני נכנס למספרים, ואני, אתה יודע, ראיתי איפה רצתי, ואני רואה שפחות זה היה נהיה לי אליפות העולם של UTMB, או ואני רואה, הפחות המקצה הארוך, זה 170 ומשהו קילומטר, עם 10,000 מטר טיפוס.
כן.
זה משהו בכלל, אגב, הזינוק ב-6 בערב, משהו כזה.
כן, כן, הם מתחילים בלילה, כן.
אני לא, לא יודע מה צריך בשביל, בכלל לעשות בשביל להיות מוכן לדבר כזה.
כן.
הרבה חבר'ה סינים, מלא 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 סינים. וואלה. שעושים את זה, כן.
כן.
וזה, אתה יודע, הרבה נשים, גברים, הרבה, אתה יודע, אתה רואה גם, לפחות, אתה יודע, בעקבות זה, אחרי זה שזה התחיל, נכנסתי קצת ביוטיוב גם לראות מה, איך זה מתקדם, ושמע, מגיעים שם לכל כך הרבה מקומות, עליות מטורפות, זה נראה מדהים, ובאיזשהו מקום זה נוסח גם חשק לעשות את זה, להתחרות, ואז אני אומר, פאק, זה מטורף, זה משהו, לעבור את המרחקים האלה, שמע, זה כן. לא... עזוב, לא כל אחד יכול, אתה צריך להתאמן לזה ספציפית, אתה יודע, הסיבולת שכוחה בזה.
כן, דיברנו על זה, זה, כן. אגב, המנצח בגברים היה הפתעה, הרי ניצח איזה בחור שעובד באוקה, שהוא אומרים שהוא רץ מעולה, אבל אתה יודע, הוא לא, אף אחד לא ציפה שהוא ינצח, והוא כאילו לא מקצוען רשמית וזה, הוא בכלל זה, אני חושב שהוא מהנדס באוקה, או איזה דיזיינר, או משהו כזה.
כן.
והוא ניצח בגברים. אתר ג'קסון הייתה שם שאנחנו אוהבים אותה, שהיא הייתה טריאטלטית, והיא עושה גם גרבל וגם ריצות. היא סיימה חמישית, אבל אם אני זוכר נכון, לא במרחק הארוך, אולי במרחק הבינוני או משהו.
נכון, נהיה לי ביותר, כן.
כן. זהו, אתה יודע, אז אנחנו לא מחוברים מאוד מאוד לענף הזה, אבל אתה לא יכול להתעלם מאירוע כזה שהוא קורה.
כן, גם... אגב, הוא היה ממש מסוכר 24 שעות, ממש היה להם... כל הזמן, אתה יודע, בלייב, אתה יודע, גם אתה רואה את הרצים המובילים, האמת שאני לא יודע אם זה עם אופניים, אני לא יודע איך עוקפים פעמים, ואני אומר, כאילו, מה, מישהו אשכרה רץ איתם את כל הדרך, או שהם כנים מחליפים איכשהו צלמים, אבל זה לא מסוק, והאמת, זה היה מסוכר ממש טוב.
לא, אני חושב שזה חלק מסוק, חלק רחפנים, חלק אופניים, חלק סטטי, כן.
אבל זה ממש, עשו עבודה ממש טובה בסיקור של ה...
לא, לא, זה אירוע מדהים. כן, כן. זה אירוע מטורף, כאילו, ו...
גם הרבה מאוד עדים בצדדים של, אתה יודע, שם זה ממש מקובל. כן. הם עוברים דרך כל העיירות בסופו של דבר גם, ומגניב. אגב, סתם אותו, אתה יודע, התחלנו לדבר על זה, אבל גם שהייתי שם, ואתה יודע, הרבה מאוד ספורטאים, הרבה מאוד מדינות, אנחנו עוברים גם להסתכל על המותגים שהם לובשים, ו... אתה יודע, יש מותגים שאנחנו גילים אליהם מהארץ, וקודם כל שמה, הכל זה מותגי שטח, ואגב, סתם, אתה נכנסתי לחנויות, רציתי להיות נעלי, אתה יודע, אני רגיל לרוץ בכביש.
אלפה פליי, שמה אלפה פליי.
איזה אלפה פליי, איזה...
אין אחד.
אין לך ברדיוס מאוד גדול מהמקום, אין לך בכלל נעלי כביש, אין דבר כזה, אף אחד לא מכיר את זה. אין נעלי כביש בשום חנות, לא משנה איזה חנות.
גדול.
הכל זה שטח, הכל זה שטח. הרבה מאוד סלומון ולספורטיבה, שזה מותג מאוד גדול שם.
כן.
הרוב עם זה. ובכלל הרבה מאוד מותגים לא מוכרים, דברים שנראים ממש טוב. אז זה קטע, אתה יודע, גם דיברנו לפני, זה גם על משקפיים, פתאום אתה רואה, אתה יודע, אנחנו רגעים פה לאוקלי רודי פרוג'קט, פתאום אתה גם רואה מלא, פתאום אתה רואה מותג שפה, דעתי בארץ פחות חזק, שזה בולן, נניח, שם אני ראיתי המון עם המשקפיים האלה.
כן.
ואתה יודע, הרבה חבר'ה רציניים ו... זה מעניין לראות את זה, אתה יודע, אתה...
כן, כן, לגמרי, לראות מהצד, להיכנס לחנות ולהסתכל על המותגים שיש שם ו...
כן, ובכלל אנשים, מה, אם אנשים, אתה יודע, אחרים הולכים, אתה יודע, בכלל שאתה רואה הרבה מאוד ספורטאים שמגיעים מכל העולם, מה הם לובשים, וזהו, אבל מצריק תמיד ה... אבל מה שהכי הרג אותי פחות זה השקיות שתייה. שקיות שתייה, כל מיני, אתה יודע, אנחנו לא רגילים... אתה רוצה עכשיו לטייל ברחוב, אתה לא שם שקית שתייה עליך, כן?
כן. אז אני יכול להגיד לך, בסלובניה גם ראיתי הרבה מותגים וזה, אבל הופתעתי מכמה הוקה ראיתי, גם בחנויות וגם האנשים כאילו שרצים, וגם כשהלכנו, אז אדווה הלכה עם נעלי ריצה של הוקה, עם ספיד גאוט, וראינו מלא אנשים הולכים, זה בטריקים.
וואלה, כן.
יש להם גם דגם גבוה, אבל דווקא הרבה אנשים הולכים עם הנמוך, כאילו, של ממש נעל ריצה, כאילו, לשטח, mm-hmm. ואנשים הולכים עם זה בטרק, כאילו, הרבה אנשים ראינו. כל פעם הדבר אמרה, הנה עוד אחד עם נעליים כמו שלי, וזה ראינו הרבה אנשים, כאילו, זה היה מעניין לראות את זה, וגם באמת בחנויות, וזה ראינו הרבה מאוד אוקה בסלובניה, אבל גם אתה רואה הרבה מותגים שאנחנו לא רואים בארץ, שטח וזה, כאילו...
כן, כן, מלא, כל כך הרבה חנויות שטח שונות, ווואו, אתה יודע, זה עולם שלם. ממש, אתה יודע, הייתי... אני פחות מחובר שפעם, וזה מגניב, תמיד כיף, אתה יודע, אתה אוהב את הספורט, אתה אוהב, אנחנו אוהבים מותגים, אנחנו אוהבים לראות דברים יפים, ושמע, אהבתי. ושמע, בסופו של דבר, עושה, אתה יודע, זה עושה לי גם חשק אולי לעשות משהו כזה, אז אני אומר, וואו, אתה יודע, אתה... אוקיי, אני יודע שיש הרבה רצי אולטרה שמקשיבים, אבל יצא לי לעשות אולטרה בעבר שהיא 64, ואני זוכר שאחרי 50 קילומטר אמרתי, טוב, הבנתי את הרעיון, אתה יודע, הגוף שלך כבר שבור. שמע, זה מצטלם מדהים, אבל בסוף הדבר צריך לעשות את זה, צריך להפוך את המרחק הזה, גם אם זה 100 קילומטר.
כן.
100 קילומטר זה הרבה. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על הרבה פה גם שמרזינים לנו, זה, אתה יודע, רגילים לספורט ציבולת, וכביכול המרחקים האלה, אתה יודע, אולי מישהו בחוץ יגיד, אוקיי, אתם שוגעים, אתם עושים את זה, אבל מי שמקשיב לפודקאסט, הרוב, המרחקים הם, אתה יודע, הם כן רגילים למרחקים, זה לא נשמע מטורף. אבל וואו, 100 קילומטר לסיים, עזוב, ריצה הליכה אפילו, שמע, זה לא פשוט, אני חושב בשלב מסוים אפילו קשה ללכת, לא? זה...
שמע, אני עשיתי עוד פעם אולטרה ארוכה אחת יחסית, כן, בשוויץ, באלפים.
רצת את הכל?
לא. יש מקום שאתה לא יכול לרוץ. א', יש סלעים וזה, ובית יש לך כמה עליות של 20%, אתה לא יכול לרוץ בהם. אני חושב שגם המנצח בקטע הזה הוא הולך. הוא אולי הולך פחות ממני, אבל הוא הולך. תראה, אני מת לעשות עוד פעם אולטרה. אפשר להגיד שעשיתי אחת ממש רצינית, ועוד אחת כזה סתם על הדרך את ה-50 קילומטר בים המלח, שזה יותר ממרתון, אז קוראים לזה אולטרה, אבל זה לא, זה בקטנה.
אני זוכר התאמנת לראשונה.
נכון.
אני זוכר התאמנת מאוד מאוד ברצינות פה בעליות, משהו ממש...
נכון. שמע, יש לנו יתרון, אנחנו גרים במקום שקל להתאמן לאולטרה כזה שטח הררי, כי אנחנו גרים במקום שאתה יוצא מהבית ואתה יכול להתאמן לזה. מי שגר בתל אביב נגיד וזה, זה יותר בעיה, הוא צריך כל פעם לנסוע. אני מאוד רוצה לחזור לאולטרה, לעשות עוד פעם אולטרה. אני גם נהניתי מאוד להתאמן לזה, גם נהניתי מאוד באירוע הזה שעשיתי אז בדבוס. וגם אני מרגיש שאני התכוננתי אז לחצי באפריל בכנרת, ועבדתי קצת על הריצה שלי ועדיין לא רצתי טוב, כי אני, אתה יודע, עדיין בעצם משתקם מהפציעה. ובחודשים האחרונים עוד פעם הזנחתי קצת הריצה, בגלל שהתאמנתי לתחרות אופניים, ואני עדיין. ואני רק מחכה לגמור את האפיק בהקשר הזה, ולחזור להתמקד קצת יותר בריצה. כי אני, אתה יודע, רוצה להחזיר את הריצה שלי לאיפה שהיא הייתה. ואני יודע שאם אני אתאמן לאיזה אולטרה כזה, אז לא יהיה לי ברירה, אני ארוץ הרבה.
כן.
וכשאתה מתאמן לאולטרה, גם היתרון הוא שאתה רץ בלי לחץ, אתה לא צריך לרוץ מהר באימונים. ולא צריך לרוץ הרבה על אספלט. אני כאילו יותר נהנה מאולטרה מאשר ממרתון, גם באימונים וגם בתחרות כאילו. אז אני, אתה יודע, יש לי מחשבות על זה כל הזמן.
תגיד לי, עכשיו באמת שאני חושב על זה, נניח אם תרצה גם להמשיך, אתה יודע, מישהו שעושה אולטרה יכול להמשיך לעשות גם ניש ברזל, בו זמנית?
כן, יכול.
כמה זה, כי בסופו של דבר האימונים האלה, נכון, אתה לא רץ מהר, אבל זה כן משהו ש... משפיע, אתה יודע, יש השפעה מאוד גדולה על הגוף.
קשה להתאמן במקביל לאולטרה.
ריצה זה משהו ספורטי, הרבה מאוד, אתה יודע, הגוף שלך סופג הרבה מאוד זעזועים.
קשה להתאמן לאולטרה ולאיש ברזל במקביל. אתה יודע, בשביל לסיים אין בעיה, אבל בשביל להיות טוב גם באופניים וזה, זה קשה. אז אתה יודע, אני גם השתמנתי לאולטרה, אז איבדתי מסת שריר, רזיתי כאילו, אתה יודע, כן. ואתה נהיה קצת רץ כזה, מבחינת ההיקפים והכל. אבל אני מזכיר לך שעשיתי את זה ב-2012, וחלק מהרעיון שלי היה לעשות איזשהו שיפור בריצה, ובאמת שנה אחרי זה הצלחתי לעשות איירון ממש טוב, עם ריצה טובה, כאילו, בשבילי. אז זה עבד לי. העומק שיצרתי בריצה, באימונים וזה, זה שירת אותי באיש ברזל. אז אני חושב שעדיף לעשות את הדברים בטור, לא במקביל.
יפה. אוקיי. מגניב. חוץ מזה, יש לנו כמה שאלות מאזינים שהצטברו אצלנו. אנחנו לא נעשה אותם כרגע, אנחנו מבטיחים לעשות אותם בפעם הבאה. פשוט עכשיו חזרנו מחופש, והיה לנו הרבה תכנים שאנחנו צריכים להעביר. אז אנחנו מבטיחים שפעם הבאה אנחנו נענה על השאלות. זהו, נראה לי הפרק, זהו לבינתיים. ונתראה בפעם הבאה.
לגמרי.